אנחנו הגענו לפסקה ג' שבה הוא מתחיל דיון בנושא של בנושא השני, בנושא של קץ הגלות או הגאולה, והטענות שאנשים טוענים שהנה כביכול יש שם בן אדם שהוא מציג את עצמו כמבשר הגאולה. האם זה לא יכול להיות? למה אנחנו צריכים לדחות אותו על הסף? למה אנחנו לא אמורים לקבל אותו? להאמין שמה שהוא אומר זה נכון? ובנוסף לכך, הם גם שאלו אותו על העניין של החישוב לפי הכוכבים, של זמנים שהם זמנים מתאימים או לטוב או לרע. והם טוענים שעכשיו יש איזה מצב מיוחד של הכוכבים בשמיים, שלפי האסטרולוגיה יש לו משמעות מסוימת. והרמב״ם מתמודד עם שני הנושאים האלה, גם עם הנושא של הגאולה והמשיח, ואיך יודעים אם הגאולה באה או לא, וגם עם הנושא של היחס הנכון לאסטרולוגיה ולכל מה שאנשים רוצים ללמוד מעניינים של מצבי הכוכבים וכדומה. אז קודם כל הוא אומר לגבי העניין של מתי תבוא הגאולה. מה שזכרתו מעניין הקיצים, כלומר הקץ, חישוב הקץ, ושרבנו סעדיה גאון אמר גם כן משהו בקשר לזמן הגאולה. אז הרמב״ם מגיב על זה ואומר שלא רק שאנחנו לא יכולים לדעת מתי תהיה הגאולה, אלא שגם לא רצוי להתעסק בזה. הוא אומר שזה שאנחנו לא יכולים לדעת, הקץ על הבירור אי אפשר לאדם לדעתו, זה בעצם מפורש בדברי דניאל, שרומז לדברים האלה, והוא אומר כי סתומים וחתומים הדברים. זה הלשון של ספר דניאל. סתומים וחתומים הדברים. אם הם סתומים וחתומים, פירוש הדבר שנביא או מישהו קרוב לנבואה, כמו דניאל, דניאל לא היה ממש נביא, אומרת הגמרא, הוא היה בעל רוח הקודש, פחות מנביא. אבל הוא אומר שהדברים סתומים וחתומים, הקץ הוא סתום וחתום, אז מי אנחנו שאנחנו נוכל למצוא אותו? יותר מזה, אם אנחנו נעסוק בזה ונחשב קיצים, אנחנו נגרום רק למפח נפש כאשר הדברים לא מתרחשים, ואנשים מתייאשים, אנשים אומרים, זה לא, הנה, חשבנו שתהיה גאולה ולא הייתה. מביא רק לייאוש ול להחלשת האמונה. אומר הרמב״ם שהחכמים, חז"ל, כבר אמרו בצורה ברורה ביותר שאין לעסוק בחישוב קיצים. אמרו תפוח דעתן של מחשבי קיצים. ככה הגרסה של הרמב״ם בגמרא, תפוח דעתן. אצלנו כתוב בגמרא טיפח רוחן, שזה דבר יותר חריף. טיפח רוחם זה שימותו, כללה. תפוח דעתם זה הרבה יותר מעודן, זה שדעתן, כלומר, הדעה שלהם, הסברה שלהם, תתבדה, תפוח, תעוף, תיעלם. והוא אומר שהסיבה שרב סעדיה גאון כן עסק בזה, צריך להתנצל בשמו ולומר שהוא רצה לגרום לכך שאנשים לא יאבדו את האמונה בגאולה. אז הוא עשה איזשהו חישוב לפי ספר דניאל, והגיע לאיזשהו תאריך, לא ממש בתקופה שלו, קרוב לתקופה שלו, כי הוא רצה שאנשים יחזיקו באמונה, לא יישברו. והוא אומר שרב סעדיה בכלל היה לו, בתקופתו הרבה, היו לו הרבה מאבקים, מסביב לענייני אמונה, כי בזמנו של רב סעדיה צצה בבבל, או יותר נכון, לא צצה, אלא התחזקה בבבל הקראות. הקראות שצצה בימי, בערך בימי רב יהודי גאון, זה כמה דורות לפני רב סעדיה גאון, קמו בבבל הקראים הראשונים, ענן ושאול, ורב סעדיה היה מראשי הלוחמים בקראות. אז היה לו המאבק הזה של ביסוס התורה שבעל פה, והיה לו צורך לחזק את האמונה בכלל. אז הוא אמר, תראו, הגאולה, אנחנו אמנם נמצאים בגלות ובצרות ותחת שלטון הגויים, אבל הגאולה קרובה. אז הוא אומר, מעשיו היו לשם שמיים. אבל באמת, לא צריך להתייחס לזה יותר מדי ברצינות. הוא בעצמו לא התייחס לזה יותר מדי ברצינות, כי כפי שאמרנו, חז"ל אמרו שלא לעסוק בחישוב הקיצים, כי הם סתומים וחתומים. אבל מה שראיתיך נוטה אליו מעניין הכוכבים והדיבוקים, מה זה הדיבוקים? זה הדיבוקים זה כשכוכבים מסוימים מגיעים למקום מסוים בשמיים, או מתקרבים זה לזה, אז לפי האסטרולוגיה, יש לזה משמעות של השפעה על כל מיני מאורעות בעולם. אז על זה הוא אומר דברים יותר חמורים. הוא אומר, מה שראיתיך נוטה אליו מעניין הכוכבים והדיבוקים, כל זהו עניין שראוי שתסירהו מדעתך ותחבס מחשבתך ממנו כאשר תחבס הבגד המתונף מטינופו. ואיפה
ימצאו את העניין הזה? אם מביאים לכל זה?
את מה?
יהודתם העניינים ימצאו את כל העניין של הכוכבים נמצאים במצב כזה?
זה היה טרנד עולמי באותו זמן, להסתכל בכוכבים ולהגיד מה הם אומרים על המצב בארץ. מה שיש היום שעושים הורוסקופים ודברים כאלה, זה כאין וכאפס לעומת מה שהיה בתקופה ההיא. בתקופה ההיא זה היה דבר מאוד מפורסם, מאוד ידוע, עסקו בזה המון אנשים באסטרולוגיה, ולהגיד איך הכוכבים משפיעים, וכשיש מצב מסוים בשמיים, אז מה זה אומר לגבי המאורעות בארץ וכו'. והרמב"ם יוצא כנגד זה חוצץ, ממש בכל התקיפות. הוא אומר שצריך להתנער מהדברים האלה ולחבס את המחשבה מהם. למה? הוא אומר, מפני שהם עניינים, אין אמת בהם כלל אצל החכמים השלמים. ואפילו אשר אין להם דת. כל שכן בעלי הדת, וביטולם מבואר נגלה בטענות שכליות, אין זה מקום זכרן. מה הוא אומר כאן? הוא אומר כאן שאפילו אנשים לא דתיים, רק אנשים משכילים, אנשים שיודעים מדע, הם מבטלים את כל העניין הזה של גזירת הכוכבים, כפי שזה נקרא, או האסטרולוגיה, בטענות שכליות. בלי קשר לדת. כל שכן בעלי הדת. למה כל שכן בעלי הדת? כי בעצם מה שאמרו בעלי גזירת הכוכבים, בצורה הקיצונית שלה, שבעצם לאדם אין בחירה חופשית. כל מה שקורה איתו, זה הכל נגזר עליו לפי המולד. הוא נולד במצב מסוים של הכוכבים, בחודש מסוים, מזל מסוים, ביום מסוים, ועכשיו כל מה שקורה לו בחיים זה כבר תוצאה של זה. כשהכוכבים מגיעים למקום מסוים, אז פירוש דבר שיהיה לו טוב, או שיהיה לו רע, או שיהיה לו כך, או שיהיה לו כך. וכל מה שהוא יעשה, הוא יתכנן, זה בעצם מושפע הכל מהמולד שלו וממצב הכוכבים באותו זמן. אז הוא אומר, בעלי הדת ודאי שצריכים לדחות את זה מכל וכל. הוא מביא את זה בהלכות תשובה, פרק ה', הוא אומר, אל יעלה בדעתך, מה שאומרים, טיפשי אומות העולם וגולמי בני ישראל, ככה הוא כותב, שהמצב של הכוכבים בזמן לידתו של האדם, זה מה שגורם לו אחר כך לעשות את כל המעשים שהוא עושה בחיים, וכאילו אין לו בחירה חופשית. אם כך היה, אז מה התורה רוצה מאיתנו? אז מה התורה מצווה אותנו? הרי כל מה שאנחנו עושים, אנחנו מוכרחים לעשות. אם מישהו חס וחלילה הורג, זה מפני שהוא נולד במזל שצריך להרוג. ואם מישהו גונב, אז הוא נולד במזל שצריך לגנוב, וכך הלאה. אז הוא אומר, אז אין תורה. כלומר, שהעניין הזה של שלילת הבחירה החופשית, זה כבר ממש סתירה מוחלטת לכל התורה כולה. אבל אפשר לטעון, לא, זה לא עד כדי כך. לא שבאמת האסטרולוגיה אומרת שאין לאדם בחירה חופשית. היא אומרת שיש איזה מזל מסוים שנוטה שהדברים יקרו כך וכך. אבל אתה יכול ללכת נגדו, אתה יכול להתכונן לזה ולעשות כמו שהיום אומרים ברדיו, יש פינות כאלה ברדיו, בעיתונים, פינת הורוסקופ שאומרת לך, אם אתה נולדת מזל פלוני, אז השבוע כדאי לך לעשות כך וכך. כלומר, אתה יכול להתכונן לזה, אתה יכול להחליט שאתה תופס, לוקח את גורלך בידיך. אבל כאילו ההשפעה היא השפעה קיימת, אבל היא לא שוללת הבחירה החופשית. אז זה בצורה המתונה יותר של התפיסה הזאת. משהו קצת יותר מתקבל על הדעת מבחינה דתית. כלומר, שאין פה שלילה של הבחירה החופשית. אבל הרמב"ם טוען טענה אחרת, הוא טוען שלפי דעת החכמים, אפילו אלו שאין להם דעת, כל התפיסה הזאת היא תפיסה מוטעת. אז עכשיו, הוא אומר שפה אין מקום להאריך בדברים, אבל במקצת הוא אומר, בעניין הזה בפירושו למשנה במסכת עבודה זרה, הוא אומר, בעבודה זרה פרק ג', סליחה, פרק ד', משנה ז', הוא אומר כך, בקשר לזה שהמשנה שם מזכירה את עובדי החמה והלבנה והכוכבים, אומר הרמב"ם, ממה שאתה צריך לדעת, כי הפילוסופים השלמים אינם מאמינים בתליסמאות, אלא לועגים להם, ולאותם החושבים שיש להם השפעה. מה זה התליסמאות? אנחנו עוד מעט נראה. אבל אמרתי זאת מפני שאני יודע שרוב בני האדם נפתים אחריהם פתיות גדולה מאוד, וחושבים שהם דברים אמיתיים, ואין הדבר כן. ואפילו טובים וחסידים מאנשי תורתנו, חושבים שהם דברים נכונים, אלא שהם אסורים מטעם התורה בלבד. ואינם יודעים שהם דברים בטלים ושקריים. הוא אומר שהעניינים האלה של אמונה בכוחות השמיים, בכוחות הכוכבים, התחילו מעובדי עבודה זרה, שהיו מכבדים את הכוכבים ומייחסים להם פעולות לא להם, והם שיסדו את משפטי הכוכבים והכשפים והורדת הרוחות והשיחות עם הכוכבים והאוב והנחש והידעוני לכל מיניהם. והרבה מן העניינים האלה אשר שלפה תורת האמת חרבה עליהם וקרתה אותם. עכשיו הוא אומר כך, שהשקר הראשון משפטי המזלות, אשר מתברר במדעי הטבע ביטול הנחותיהם. יש להם שתי הנחות. הנחה אחת, הראשון הוא אמרם שכוכב פלוני רע וכוכב פלוני טוב, וחלק פלוני מן הגלגל מתאים לכוכב פלוני, והוא נגד כוכב פלוני. אף על פי שכל הגלגל, גוף אחד, שחלקיו דומים זה לזה, ואין שינוי בהם ולא הרכבה. הוא אומר דבר כזה, הרי כל החוכמה שלהם מתבססת על זה, שכשכוכב מסוים מגיע למקום מסוים, בגלגל השמיים, אז הוא גורם לדבר כך וכך. או לדבר טוב, או לדבר רע. הוא אומר, מה זאת אומרת שמגיע למקום מסוים? מה ההבדל אם הוא נמצא במקום הזה או במקום הזה? הרי כל גלגל השמיים הוא אחיד. הוא אחיד, הוא גוף אחד שחלקיו דומים זה לזה, אין שינוי בהם ולא הרכבה. זאת התפיסה של אותם הימים, תפיסה של המדע העתיק, שהשמיים הם גוף. אנחנו מה היום סוברים? שהשמיים הם ריק בכלל. אין בכלל, החלל הוא ריק. אז אם הכוכב נמצא במקום פלוני או במקום פלוני, אתה לא יכול להגיד, במקום הזה זה מתאים לו לתכונה הזאת, מקום הזה זה מתאים לו לתכונה אחרת. ההבדל, אין שום הבדל בין המקומות, שני המקומות הם ריקים. זה לא שיש פה איזשהו חומר שהוא שונה, ושהוא מסתדר עם איזה, באיזה כימיה עם הכוכב הזה, ולא מסתדר עם כוכב אחר. אז הוא אומר, כל האסטרולוגיה מבוססת על הנחות שהן בטלות מבחינה מדעית. מייחסים תכונות מסוימות למקום מסוים בגלגל השמיים, תכונות מסוימות לכוכב מסוים, כאשר אנחנו יודעים שבעצם הכוכבים האלה הם מאותו חומר, והגלגל של השמיים כולו הומוגני, הוא מאותו סוג, אנחנו אומרים שבכלל אין חומר בשמיים, בכלל הוא ריק. וממילא כל ההנחות האלה הן הנחות שקריות. שתי הנחות האלה הן ציר משפטי המזלות, אשר בהתברר ביטולם, כפי שכבר נתברר, בטלו כל פרטיהם. אחר כך הרכיבו שקר על השקר הזה, והם הטליסמאות. אמרו שאם היה כוכב האושר פלוני במקום פלוני המתאים לו, עושים צורה באופן כך וכך ומביאים בה מן התועלת כך וכך. כלומר שאם יש מצב בשמיים שבו כוכב טוב נמצא במקום טוב, אז אם אתה עושה איזה טליסמאה, איזה מין צורה מסוימת גשמית, אתה מוריד את הכוח הטוב אליך. הוא אומר, זה כבר עוד יותר מטורף מאשר הדבר הראשון. שכאילו האדם יכול לעשות איזה פעולה פיזית בשביל להוריד כוחות מהשמיים. זה הטליסמאות. ואם היה כוכב רע, פלוני, במקום פלוני, עושים צורה באופן כך וכך ומסלקים בה את הנזקים. אחר כך הרכיבו שקר שלישי על זה השני, והיא עבודה זרה. ואמרו שזאת הצורה הנעשית כשצומח כך וכך על במה פלונית, אם מקטירים לה בדבר פלוני, ומתפלאים לה תפילה פלונית, ומשתחווים לה ועוד ועוד, הרי מסלקת נזק כוכב פלוני, ומביאה תועלת כוכב פלוני. בקיצור, הוא אומר שהעיסוק בתחום הזה הוא בעצם קשור ישירות לעבודה זרה. הוא קשור ישירות לזה שאנשים מאמינים בכוחות גרמי השמיים, וביכולת של האדם להתקשר אליהם, עד כדי שמגיעים למצב שבו עובדים אותם, שסוגדים להם, שמתפללים עליהם, שמקטירים להם וכדומה. תליסמאות, תליסמאות, כן. כן, כן, שהוא יוצר איזה מין קשר עם ה... בבקשה? זה לא בדיוק קמיה. קמיה זה לא מתכוון כלפי גרמי שמיים. תליסמאות זה באופן ספציפי איזה מין כאילו קולטי אנרגיה, נקרא לזה במושגים של היום, כלפי גרמי השמיים, שהם אמורים כאילו להוריד כוחות, אנרגיות טובות או אנרגיות שליליות או כל מיני דברים כאלה. אז תראו, מה שחשוב לנו כרגע זה שהרמב״ם דוחה את זה מבחינה מדעית, הוא אומר אין לזה שום בסיס מדעי לדברים האלה, ויותר מזה, זה קשור לעבודה זרה. היו בעם ישראל חכמים שכן חשבו שיש משהו באסטרולוגיה. אז איך הם יכלו להאמין באסטרולוגיה? הם כמובן, א', לא חשבו שזה שולל את הבחירה החופשית, ב', הם לא חשבו שיש לגרמי השמיים איזה כוח שאתה חלילה יכול לעבוד אותו ולהתפלל אליו ולהשפיע עליו במובן הזה של עבודה זרה, חלילה. אלא הם סברו שההשפעה של גרמי השמיים על המציאות בעולם שלנו היא איזה מין חוק טבע, כמו שאר חוקי הטבע. אם למשל אנחנו היום מדברים על גנים, כן? אז גנים זה דבר שלא היה ידוע בעולם העתיק, אבל היום כל בן אדם בר תרבות יודע שיש דבר כזה, גנים. והגנים הם נושאי תכונות, והם משפיעים על התנהגות האדם, משפיעים על צורת הגוף של האדם ועל כל מיני תכונות של האדם. הם לא שוללים את הבחירה החופשית, אבל אתה כל דבר אומר, זה בגנים שלו. בגנים שלו שיהיה לו עיניים כחולות, ובגנים שלו שיהיה לו איזה תכונה נפשית מסוימת וכדומה, וזה מקובל. אז ככה היה מקובל בעולם העתיק לייחס לכוכבים ולמצבם השפעות על העולם, על העולם שלנו. והיו חכמים וחסידים, כמו שהרמב"ם אומר, שקיבלו את זה, כלומר שהם חשבו שיש בזה משהו, יש דברים בגו. אחד מהחכמים האלה שהוא לא חשוד להיות איזה פטי מאמין לכל דבר, זה אבן עזרא. רבי אברהם אבן עזרא, שהיה בעצמו גם משכיל גדול, ועסק בכל מיני חוכמות, במתמטיקה, באסטרונומיה ובלשון ובכל מיני חוכמות, והוא יחד עם זה האמין באסטרולוגיה. כלומר, הוא חשב שזה, יש פה משהו מדעי, יש פה משהו אמיתי.
מה
זאת אומרת,
שיש השפעה של...
כן, שיש השפעה למצבי הכוכבים, למולדות, איך שאדם נולד, באיזה מצב של הכוכבים, זה משפיע על תכונות מסוימות, זה יותר לא איזה מין תכונות מולדות מסוימות, תכונות כמו תכונות גנטיות. בבקשה, ויש גם בגמרא דברים כאלה, שהרמב״ם מתמודד עם זה באחת התשובות, הוא אומר שזה היה דעת מקצת החכמים, ואולי גם אותו המקצת שנראה כאילו שהם סברו כך, אולי אנחנו לא הבנו בדיוק את מה שהם אומרים, אולי הם התכוונו למקרים ספציפיים, ולא לא משנה. בכל אופן, היה פה ויכוח, ויש עדיין ויכוח. אני חושב שיש גם היום אנשים שחושבים שלא כל האסטרולוגיה היא שטויות. ואני לא יכול להיות בטוח שהם לא צודקים, אני באופן אישי לא מאמין בזה, אבל אם מישהו חושב שיכול להיות שיש בזה משהו, קשה לי להגיד שאני יכול להוכיח שהוא טועה. אבל הרמב״ם אמר פה שני דברים. א', הוא אמר שלדעתו מבחינה מדעית זה בטל. ב', הוא אומר תיזהרו, זה אביזרא יודע עבודה זרה, זה מתקרב לעבודה זרה הדבר הזה. כשאנשים מתחילים להאמין בכל מיני כוחות מסתוריים וכל מיני דברים שהשפעות והורדת השפעות וביטול השפעות, זה כבר יכול להגיע למצב שיתחילו להשתעבד לכוחות האלה, לחשוב שהם צריכים לסגוד לכוחות האלה. והדברים קיימים גם בימינו. גם בימינו יש אנשים שהם מסובכים עם כל מיני אמונות תפלות וכל מיני כוחות והשפעות ואנרגיות ודברים שהם כבר קשורים, הם כבר קרובים לעבודה זרה. אז גם אם אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות שכל הדברים האלה של האסטרולוגיה הם הבל ורעות רוח, אבל לפחות את הפרופורציות אנחנו מקבלים מהרמב״ם. לדעת שצריך לשים את זה, אם כן, במקום מאוד מאוד קטן, ולהבין שאסור להיגרר למחשבות שהן עלולות להביא את האדם כבר לגמרי לבלבול באמונה. ואני שוב, אני אומר את זה בזהירות ובהסתייגות, כדי לא להיות חורץ משפט, כאילו שאני יכול לומר בוודאות, כל הנושא הזה הוא שקר גמור. אם רבי אברהם בן עזרא חשב שיש דברים בגו, אז מי אני שאני אגיד שהוא טעה? הרמב״ם יכול להגיד, אבל זה ויכוח בין החכמים. היה פה ויכוח, והרמב״ם מאוד נחרץ בדעתו בעניין הזה. שהוא אומר, החוכמה המדעית זה חקר הכוכבים במובן של החישובים, של מהלכיהם, של מסלוליהם, של מה שאנחנו יכולים לומר מבחינה פיזיקלית, אסטרונומית, על גרמי השמיים. אבל לדבר על השפעות, השפעות שהן לא כל כך ברורות לנו, איך הן קורות, על הארץ, הוא אומר, הדברים האלה הם דברים שאין להם שום ביסוס מבחינה מדעית. וצריך להיזהר מלהיגרר אחרי דברים שהם לא מוכחים ואין להם ביסוס. טוב, אבל הוא מוסיף שלפי הדברים שאותם האנשים טענו על הדיבוקים, הוא התמצא בטענות האלה, והוא מוכיח להם שהיו דיבוקים גרועים, כאילו כביכול שמלמדים שהמצב הוא גרוע דווקא בזמנים הכי טובים שהיו לעם ישראל. הוא אומר שהכותב אומר יש איזה מצב בכוכבים היום שהוא דיבוק במשולשת האפרית. דיבוק במשולשת האפרית. היו חילקו את ה-12 המזלות ל-4 משולשים. ויש כנגד ארבעת היסודות של אפר, מים, רוח ואש. אז יש משולשת אפרית. והוא אומר שאתה תולה את זה במשולשת האפרית, שבגלל זה אנחנו היום במצב כל כך גרוע, כל כך ירוד. הוא אומר, עזוב, הסיבה היא לא משולשת אפרית ולא משולשת אישית. אני אתן לך הוכחה. בימי שלמה המלך, שאז היה המצב הכי טוב של עם ישראל, היה המצב של איש תחת גפנו ותחת עינתו. ממש היה כאילו כבר שלמות, גאולה שלמה. דווקא בימי שלמה המלך, אם תעשה חשבון, היה גם כן בדיוק משולשת הפריט כמו עכשיו. הוא ידע את החשבונות האלה, איך לעשות אותם. וגם בזמן אברהם, יצחק ויעקב, גם כן היה, שלושתם היו באמצע משולשת הפריט. אז הוא אומר, זה שטויות, להתחיל לתלות את המצב הגרוע שלנו היום, בגלל איזשהו מצב של הכוכבים. אחר כך הוא מוסיף עוד פרט אחד, שיש איזה טענה שכאילו כאשר שבעת כוכבי הלכת ימצאו במזל אחד, כלומר במקום אחד מתוך 12 החלקים של של השמיים, אז יהיה מבול במצב כזה. אז הוא אומר, המאמרים האלה וכיוצא בהם שקר וכזב, ובכלל לא יכול להיות מצב כזה. בשום אופן לא יכול להיות מצב ששבעת הכוכבים כולם יתקבצו במזל אחד. אין בכלל אפשרות כזאת. אז הבן אדם שאמר את הדבר הזה, הוא מדבר שטויות, הוא חושב שהוא אומר איזה דברי חוכמה, אבל בעצם זה דברים בטלים מצד עצמם. לא יכול בכלל להיות מצב כזה כמו שהוא מתאר. בקיצור, הוא אומר, הנושא הזה של להאמין בגורל האדם, או גורל העם, או העולם, על פי הסתכלות במצב של הכוכבים, זה ממש דרך נלוזה מכל בחינה. אני צריך ללכת אחרי האמיתות שמסרו לנו הנביאים והחכמים. הוא אומר, ראוי להמון שימסרו הנהגתם לנביאים, בעלי העיניים באמת. אלה שיש להם את הראייה האמיתית. ואחר הנביאים, החכמים, הדורשים יום ולילה האמונות, הדעות והאמונות, עד שיכירו וידעו האמת מן השקר. כן. לא, הם לא חשבו שהאסטרולוגיה היא שוללת בחירה חופשית. חשבו שיש השפעות מסוימות. כמו שיש, נגיד, אם אנחנו אומרים השפעות גנטיות, אז מה אנחנו מתכוונים? שאדם שיש לו איזשהו תכונה בגנים, אז זה אומר שהוא מוכרח לעשות מעשים מסוימים? לא, זה אומר שיש לו איזו נטייה לכיוון מסוים. אבל בסופו של דבר בחיים הוא מחליט על את החלטותיו, הוא עושה את מה שהוא רוצה. אפילו אדם שנותן, נגיד, לכעס, אז מה זה אומר? שהוא תמיד חייב לכעוס? יחשוב על זה, ירגיע את עצמו, ימצא דרכים, תחבולות, איך להימנע מכעס, אז הוא יקטין את הכעס. זה לא יהיה דבר שהוא לא שולט בו, מפני שיש לו נטייה לכעס. יש לו נטייה כזאת, יש לו איזו עצבנות, איזו רגזנות, אבל זה דבר שהוא, לא דבר שהוא אי אפשר לשלוט עליו. אז נגיד שזה בגנים שלו, נגיד שזה בגנים שלו. מה שבכלל לא ברור, יכול להיות שזה מסיבות סביבתיות, מסיבות שקרו לו אחר כך, לא מלידה. אבל נגיד שזה משהו שהוא מלידה. אז פירוש דבר שהוא חייב לעשות דברים מסוימים. פירוש דבר שיש לו איזושהי נטייה. אבל הנטייה הזאת יכולה להיות בידיו, ללכת איתה או ללכת נגדה, או לבסט אותה, לאזן אותה. זה לא שלילת הבחירה החופשית. הם אומרים שזה כאילו נתונים שהאדם נולד איתם, ואיתם הוא צריך להתמודד, אבל הוא יכול להתמודד. זה באופן עקרוני, בעצם כל אדם מבין שזה ככה, שכל אדם נולד עם נתונים מסוים, תקרא לזה גנים, תקרא לזה איזה שם שאתה רוצה. הרי אין שני בני אדם שהם שווים בנתונים הבסיסיים שלהם. אחד יש לו יותר אינטליגנציה טבעית, אחד יש לו יותר זריזות טבעית, אחד יש לו כל מיני תכונות, גשמיות, נפשיות, ואין פרצופיהם שווים, ואין דעותיהם שוות. אז מה זה אומר? אז אולי לי יותר קשה להיות זריז, כי אני איתי. לך יותר קשה להבין משהו מסובך, כי התפיסה שלך יותר איטית. אז כל אחד יתמודד עם מה שיש לו. זה לא שולל את הבחירה החופשית. תעשה עם הנתונים שלך את הטוב ביותר. אצל האדם
זה משהו לא
גיטרון? כן, הוא אומר שזה דבר לא מדעי. דבר שאין לו רגליים מבחינת הביסוס ההגיוני שלו, ולכן הוא לא מקבל אותו. סתם להאמין בדברים שאין להם הוכחות? פתי יאמין לכל דבר. הוא חושב שזה פתיות להאמין לזה, ועוד יותר מזה, הוא גם אומר שכמה מהטענות שלהם הבסיסיות הן טענות שקריות שאי אפשר לקבל אותן. אז אולי יש דרכים להסביר את זה בצורות אחרות, ובכל זאת להישאר הגיוניים, אבל... מאורעות שקורים? מאורעות שקורים זה תוצאה של מעשה האדם ושל השגחת השם. למה צריך להכניס פה את האסטרולוגיה? נכון. נכון, אז כל דבר אמרו, זה בגלל זה, וזה בגלל זה, זה כוכבים היו ככה, כוכבים היו אחרת. זה לא היה הדבר ש... שאותו אמרו. אמרו, מפני חטאינו גלינו מארצנו, אמרו, צריך לעשות תשובה, לא אמרו, הכוכבים ככה או הכוכבים אחרת. ברור. אבל אלה שכן האמינו בעניין של השפעת הכוכבים, אז הם איכשהו הכניסו את זה לתוך המערכת, כאילו שיש פה איזה דברים שהם הם מושפעים כמו חוקי טבע, כן? אתה יכול להסביר... את הרוחות ואת המזג האוויר וכדומה בכל מיני חוקי טבע, ויכול להיות שלפעמים יקרה מזה אסון, יכול להיות שלפעמים יקרה מזה דבר טוב, יהיו גשמי ברכה וכדומה. אז אתה אומר ככה הטבע פועל, יש לו כל מיני חוקים שגורמים לדברים האלה. אז הם הכניסו לתוך חוקי הטבע גם את העניין של השפעת הכוכבים. אבל זה לא שאתה יכול שבזה סיימת, אתה לא מוציא את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, גם אם יש חוקי טבע. ואתה לא מוציא את הבחירה החופשית של האדם מהתמונה. אז לכן הנביאים והחכמים תמיד יגידו, אם קורה משהו לא טוב, אז הם לא יגידו, זה חוק הטבע הזה והזה גרם. מה מעניין אותי? זה לא, זה ברור שחוק הטבע גרם, אבל מה שאנחנו יכולים לעשות עם זה, זה לחזור בתשובה. כלומר, ליצור קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ליצור בחירה חופשית חדשה, וזה מה שמוטל עלינו. אנחנו לא יכולים לשנות את חוקי הטבע, אנחנו יכולים לשנות את עצמנו ואת ההשגחה האלוקית עלינו. וזה לא משנה אם זה אסטרולוגיה או שזה פיזיקה של החלל. ברוך אתה, אדוני, למקום של כל יום. הנה, הרמב"ם אומר, באמת, בהקשר של מה שאתה שאלת, הוא אומר, ומאלה הדעות הזהיר השם בתורה, והודיענו ואמר, כשתמרו, כלומר, תלכו בדרכים של מרי נגד המצוות, ואביא עליכם מכות חלף פעולתכם, אם תאמינו שביאת המכות הוא עניין שאירע במקרה, ושאין סיבתו מריכם אשר מריתם, הוסיף עליכם מן הקרי ההוא והכפלהו והחזקהו, והוא אמרו בתוכחה, אם תלכו עם קרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, וקרי הוא המקרה. והוא אומר, אם תשימו עונשי מקרה שערה, אוסיף לכם מן החוזק שבמקרה ההוא שבע על חטאותיכם. מה הפירוש? אם אתה תגיד, זה שקרה, המקרה הזה, המאורע הזה, זה מפני שככה היו הכוכבים בשמיים, אז פירוש הדבר שזה לא תלוי במעשינו, זה משהו בהשפעות הטבע, אז אתה עושה פה דבר שהוא מפקיע אותך מהאחריות המוסרית, ומזה שאתה מאמין בזה שהקדוש ברוך הוא מביא את הדברים האלה לעולם. גם אם זה דרך חוקי הטבע. גם אם זה דרך חוקי הטבע. חוקי הטבע הם לא כאלה הם סגורים לחלוטין, דטרמיניסטים, שלא יכול להיות שום שינוי בהם. אדרבה, אנחנו אומרים שיש השגחה, והשגחה יכולה להתערב בחוקי הטבע באופן נסתר. אז זה לא משנה אם אתה מאמין בחוקים כאלה או בחוקים אחרים. לעומת זאת, אם אתה מאמין באסטרולוגיה קיצונית, כפי שהרמב״ם מתאר אותה מקודם, שכאילו הכל קבוע ואין מה לעשות, אז זה מה שהתורה מזהירה. אל תגידו שמה שקרה זה היה מקרה. כלומר, מה פירוש מקרה? שזה היה לפי חוקי טבע מסוימים. אלא תבינו שזה בא לכם כעונש, שזה קשור להשגחה הפרטית, תחזרו בתשובה. זה הדבר שאנחנו צריכים לקחת לתשומת ליבנו, לא להתחיל לתלות את זה בכל מיני כוכבים או בכל מיני חוקים. כן. משולשת הפריד זה מצב מסוים של הכוכבים בשמיים, של כפי שאמרתי, ה-12 המזלות מחולקים ל-4 קבוצות, שכל אחת מהן היא כנגד האפר, מים, רוח ואש, שזה 4 היסודות של הקדמונים. אז יש משולשת הפריד, באמצע משולשת הפריד זה שהעולם נמצא תחת השפעת שלושת המזלות שהם שייכים למשולש האפרי. הם נמצאים בסיטואציה מסוימת. ולכן גורמים, זה גורם לדברים כאלה וכאלה, דברים רעים. אז הרמב"ם אומר זה שטויות, זה דברים שאפשר להוכיח שדווקא במצבים של משולשת האפרית היו המצבים הכי טובים של עם ישראל. בימי שלמה, בימי האבות, היה בדיוק אותה סיטואציה בשמיים. זה מצב מסוים של כוכבי השבט, הכוכבים של גלגל החיצון, מה שקוראים הקדמונים. כלומר, הכוכבים שהם לא מסביב למערכת השמש, כוכבים הקבועים. אז הם הרי כל הזמן משנים את מצבם, הם נעים. הם נעים, לא מסביב השמש, והמצב שלהם בשמיים משתנה. אז יש מצב שנקרא משולשת הפריד, כאשר בדיוק מעליך נמצאים המזלות האלה שהם שייכים ליסוד האפר. בסדר, אז מה זה אומר? עושים חישוב, אפשר לחשב את זה מבחינה אסטרונומית, כמה זמן לוקח שיקרה עוד פעם המצב הזה. כי זה, התנועה של הכוכבים ידועה לנו, אנחנו יכולים לחשב אותה. יודעים כמה זמן לוקח שמזל מסוים מגיע למקום מסוים. אז הרמב"ם שהיה אסטרונום, הוא עשה את החישוב הזה. הוא אומר, בדיוק מצב כזה היה לפני 1,000 שנה, או בזמן שלמה. אפשר לעשות חישוב? עכשיו הוא מגיע לעניין של הגאולה ואימות המשיח, שגם את זה רצו לחשב את הקץ לפי משפטי הכוכבים. ממה שהקדמתי לך התבהר שעניין המשיח אינו נתלה במשפטי הכוכבים בשום פנים. זה דברים שאין להם שום שייכות לעניין. והוא מביא גם דוגמה שהיה מקרה שלפני כמה שנים, שאחד מהמשכילים בארץ אנדלוס, אנדלוס זה ספרד המוסלמית ששם הרמב"ם נולד, ספרד הדרומית, נקרא אנדלוס, אנדלוסיה, על אנדלוס. ואחד ממשכילינו, כלומר יהודי, משכיל, שיודע במשפטי הכוכבים, הוא חישב את הקץ מצד מלאכת הכוכבים, וגזר שהמשיח ייראה בשנה פלונית. אבל הוא אומר שחכמנו, כלומר אנשי התורה, הם כולם יצאו נגדו. לא היה בחכמנו ובחסידנו אחד שלא קיהה דעתו, ואלאהו במה שעשה, והוכיחהו תוכחה גדולה. כלומר, יצאו נגדו, אמרו לו, אתה מדבר שטויות, הוכיחו אותו. והמציאות עשתה בו יותר ויותר מאשר עשינו אנחנו. כי בעת שזכר שיראה המשיח, באותה השנה שהוא טען שאז יבוא המשיח, יצא המורד בארץ המערב. המורד הזה זה הקנאי המוסלמי שהוא גרם לבריחת הרמב"ם ומשפחתו מספרד ואחר כך מצפון אפריקה. זה הייתה קאט של קנאים מוסלמים שהשתלטו על ספרד הדרומית ועל דרום אפריקה וגזרו את גזרת השמד, שהרמב"ם בעצמו חווה אותה, שבעקבותיה הוא גם כתב את עיקרת השמד. אז המורד הזה, זה, אומרים שזה משחק לשון עם השם שלו, השם שלו היה אבן תומרת, תומרת, מורד, שזה כאילו דומה, מזכיר את השם. והוא היה רשע מרושע שהכריח את היהודים להתאסלם, ופשוט איים עליהם בחרב, במוות. אז זה היה מה שקרה באותה שנה שפלוני המשכיל אמר שיבוא המשיח לפי החישוב שלו בכוכבים. הוא אומר, זאת חרפה גדולה לבעלי דעה הזאת. הוא אומר, לא רק שלא הייתה גאולה, אלא להפך היה גזירת שמד. אז רק מביא את זה כ... כן, כן. הקטע המואחדין הם מייחדים את האל. אז הם מכריחים את כל האחרים לקבל את האמונה שלהם. כי כביכול הם יותר מייחדים מאשר היהודים. עכשיו הרמב"ם עובר לדבר על העניין של באמת מה הם סימני הגאולה, מה אנחנו צריכים להאמין בקשר לעניין הזה של ביאת המשיח. לכן אחינו עמדו על עומדכם, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם, וכן חזקו קצתכם את קצתכם וקבעו בנפשותכם אמונת זה המצופה מהרה יגלה. חזקו ידיים רפות וברכיים כושלות אמצו. ודעו שהשם כבר הודיענו על ידי מבשר האומה ישעיהו עליו השלום, כי בעבור שתארך גלותנו ותחזק, יחשבו רבים בנו שהשם עזבנו ושכחנו, חלילה לא מזה. ואחר כן העיד על עצמו שלא יניחנו ולא יעזבנו, כי אמר בתומר ציון עזבני השם והשם שכחני, ואחר כן ענה ואמר, התשכח אישה אולי מרחם בן בטנה, למלא תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. כלומר תתחזקו, למרות שהגלות נמשכת, ומתארכת, ואנחנו לא רואים את הגאולה, ולא רואים את הקץ, אל תתייאשו, ואל תחפשו כל מיני דרכים בשביל לחשב את הקץ, זה לא מועיל לשום דבר, ואל תתפתו לכל מיני הבלים, שמישהו פתאום אומר, בשנה הזאת יבוא המשיח, או שהוא אומר שהוא מבשר את המשיח, אחר כך הוא יסביר למה באמת המבשר הזה אי אפשר לקבל אותו, למה הוא, הרי סוף סוף פעם אחת, כשיבוא המשיח, אז אנחנו אמורים לקבל אותו, אז למה, לפי מה, למה זה עכשיו שאומר שהוא המשיח או שהוא מבשר את המשיח, למה אנחנו לא נקבל אותו? הרמב"ם מתייחס לזה בהמשך. הוא יסביר מה צריך להיות בשביל שאנחנו באמת נחשוב שהדברים הם רציניים ואמינים. אבל העיקר זה קודם כל שהוא מחזק את האמונה בביאת הגאולה. הקדוש ברוך הוא הבטיח את זה על ידי הנביאים, על ידי ישעיהו, וגם בתורה עצמה. כן רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך שנשבע להם. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. וזאת אחינו פינה חזקה מפינות אמונת ישראל. עכשיו שימו לב, בקטע הראשון, בחלק הראשון של האיגרת, כשהוא דיבר על יסודות האמונה, אז על מה הוא דיבר? הוא דיבר על מציאות השם ותורה מן השמיים. עם כל הפרטים שנוגעים לזה. ראינו שזה בעצם היה מה שהוא הגדיר כיסודות האמונה. עכשיו פה הוא מביא את החלק האחרון של יסודות האמונה, שזה האמונה בהשגחה עד כדי הגאולה העתידה. כלומר, יש בעיקרים שלמדנו בשנה שעברה שלוש קבוצות. יש את הקבוצה של מה שקשור למציאות השם, שהשם הוא אחד, שהוא לא גוף וכו' וכו'. יש את מה שקשור לתורה, תורה מן השמיים, שזה הנבואה ו... שהתורה לא תשתנה, נבואת משה רבנו היא שונה מנבואת שאר הנביאים, כל הקבוצה הזאת. והקבוצה השלישית עוסקת בנושאים של שכר ועונש והגאולה העתידה. אז אמרנו שביסוד הראשון, בהתחלה, כשהוא מדבר, מהי אמונת ישראל? הוא מסתפק בשתי הקבוצות הראשונות. וכך גם במשנה תורה. בהלכות יסודי התורה הוא לא מדבר לא על המשיח ולא על הגאולה, הוא מדבר על מציאות השם ועל תורה מן השמיים. זה היסוד. למה? כי בעצם כשאתה שואל את עצמך, במה אני צריך להאמין? אז זה האלף-בית. האלף-בית זה להאמין במציאות השם ובזה שהשם נתן תורה ושאנחנו חייבים לשמור אותה. מה יהיה כתוצאה משמירת התורה? מה יהיה בעתיד? מה יהיה... מה זה כל הנושא של, למה יש לצפות כאילו מזה שאני מקיים את מצוות השם? זה שלב נוסף, אבל זה לא הדבר החיוני הבסיסי ביותר. הבסיסי ביותר זה שאתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא קיים ושהוא התגלה אלינו ונתן לנו תורה. זהו. אז ממילא מרגע זה בהלך אתה כבר יודע מה אתה צריך לעשות. ומה עוד להאמין שתוצאות של הדבר הזה? זה גם חשוב, אבל זה לא היסוד הבסיסי. זה בא לידי ביטוי גם בזה שאנחנו, הגמרא אומרת במסכת סוכה, שמה אבא צריך ללמד את הילד שלו, הדברים הראשונים שהוא מלמד אותו בלשון הקודש, כלומר בתורה, מה, לא בלשון הקודש, לשון הקודש אולי זה, קודם מלמדים אותו מילים פשוטות של החיים היומיומיים, אבל כשמלמדים אותו תורה, כשהאב מלמד את בנו תורה, אז מה הדבר הראשון שהוא מלמד אותו? תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. ואחר כך שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אלה שני הפסוקים שהגמרא מביאה שצריך ללמד את הילד הקטן בהתחלה. אז מה זה שני הפסוקים? אחד זה תורה ציווה לנו משה, והשני שמע ישראל השם אלוקינו. זה בדיוק שני היסודות, ואפילו אם תשימו לב בסדר הפוך, כלומר לא מתחילים משמע ישראל השם, זה יותר מדי מופשט. שהילד יבין מה זה השם, אבל שהוא יבין שאסור לחלל שבת, ושאסור לעשות כך, או שצריך לעשות כך, זה הדבר הבסיסי. תורה ציווה לנו משה ומורשה קהילת יעקב. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. לא מדברים שם לא על שכר בעונש, ולא על גאולה, מדברים על האלף בית. אז עכשיו פה הוא מגיע לעניין של אמונת הגאולה, אומר, זה פינה חזקה עם פינות אמונת ישראל. שבסופו של דבר עם ישראל יחזור לארצו, שבסופו של דבר העולם יכיר את אמונת ישראל. שהעולם יכיר את האמת וינהר אל עם ישראל בשביל ללמוד ממנו. כל זה, זה האמונה בגאולה. אבל, כמה שאנחנו מצפים לזה, אנחנו לא אמורים לעסוק בחישוב קיצים. אנחנו אמורים להתייחס לדבר הזה בצורה מאוד מפוקחת. אז קודם כל הוא אומר ככה, אולם איתו, כלומר הזמן שלו, כבר התבאר מדברי דניאל וישעיהו מכל מה שזכרו החכמים ז"ל, שהוא יעמוד ויתפשט מלכות רומי ומלכות הערב בארץ, כאשר הוא היום. וזה מה שאין ספק בו. הוא אומר שהסוף של הגלות ותחילת הגאולה תהיה אחרי התפשטות מלכות רומי והערב בארץ. דיינו, סגסוג וההשתלטות של האומות שיצגו את הנצרות ואת האסלאם, שהם מלכות רומי, שהיא מייצגת את הנצרות, ומלכות ערב, שמייצגת את האסלאם, הם התפשטו בארץ, הם התפסו שלטון על הארצות שבהם עם ישראל יושב בגלות, ואחרי התקופה הזאת, משם תבוא התקופה הבאה שהיא התקופה של הגאולה, של חזרת עם ישראל לארצו. אז זה קודם כל הוא אומר. כלומר, לא אמור להיות משהו אחרי זה. נגיד שמלכות רומי תיגמר, ואחר כך נגיד תקום איזה אידיאולוגיה חדשה, או איזה מלכות חדשה, או איזה שלטון חדש שיתפוס את העולם, ועוד לא תבוא הגאולה. הוא אומר, הגאולה צריכה לבוא בהמשך למצב שבו מלכות רומי ומלכות ערב התפשטו בארץ. כי הם המלכויות ששולטות על הארצות שבהם היהודים נמצאים. היהודים לא היו בסין. היהודים היו בארצות אירופה ובארצות ערב. זאת העובדה. מאז חורבן בית שני, הגלות שנמשכה עד לדורות האחרונים שעם ישראל התחיל לחזור לארצו, היא הייתה תחת ארצות הנצרות והאסלאם. זאת העובדה. הוא אומר שזה כתוב בפירוש, בדניאל, זה כתוב בדברי חז"ל, חז"ל מדברים על זה, בפירוש. הוא אומר, ודניאל, באחרית סיפורו למלכות ישמעאל, בעמידת המשוגע, כלומר, הוא כבר תיאר את זה מקודם, שדניאל דיבר על הצמיחה של האסלאם, שמח לו ביאת המשיח. כן ישעיהו, טוב. אז הוא אומר, זה בקשר לזמן, אבל להגיד מתי בדיוק? אנחנו לא יכולים להגיד. אנחנו לא יכולים להגיד ואנחנו לא צריכים להגיד. בהמשך הוא ידבר על הנושא של זיהוי, זיהוי המשיח, זיהוי המצב שבו מתחילה הגאולה, שזה דברים מאוד מאוד חשובים ועקרוניים. אבל לפני כן יש פה קטע שמוכרחים להזכיר אותו ולעמוד עליו, כי הוא באמת קטע תמוע. הוא אומר, אמיתת העת בדקדוק אינה נודעת. והוא עכשיו מביא קבלה מאבותיו, שבה הוא כן מנסה לחשב איזשהו קץ, וזה לכאורה בניגוד גמור למה שהוא אמר מקודם. הוא אומר שיש לו בידו קבלה מאבותיו, שיש רמז לחזרת הנבואה לעם ישראל. והרמז לחזרת הנבואה יוצא שהוא בשנת דלת אלפים תת כאב. השנה הזאת דלת אלפים תת כאב היא בערך 40 שנה אחרי שנכתבה האיגרת. הרמז הזה הוא מפסוק בתורה שכתוב, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. כלומר שבלעם אומר שכמו הזמן שעבר מבריאת העולם עד אליו, אם תיקח את אותו הזמן ותכפיל אותו, אז זה יהיה הזמן שיאמר יעקב לישראל, כלומר שתתחדש הנבואה. כך הוא אומר שהוא קיבל איזה קבלה כזאת. ואז יוצא שחזרת הנבואה היא בשנת דלת אלפים תת כאב. קבלה מאבותיו, כלומר הוא קיבל מסורת כזאת. זהו האמיתי שבקיצים שאמרו לנו, והוא אומר, כבר הודענוכם אותו, והשם יודע האמת. אז ככה, קודם כל, מה שצריך להגיד בשביל להסביר את הקושייה הגדולה שיש פה, שהרי הוא בעצמו מקודם מזהיר, ואמר שלא לא לחשב קיצים. עכשיו פה הוא בעצמו מוסר לנו כאילו איזה חישוב של קט. אז צריך לחלק בין הקץ שהוא אומר שיבוא המשיח, לבין מה שהוא אומר שתחזור הנבואה. הוא אומר שיבת הנבואה זה מהקדמות המשיח. אני לא אומר שאז יבוא המשיח. אני אומר שיש איזה רמז שאומר שהנבואה תחזור בתקופה הזאת. אז זה קודם כל. שהוא לא מחשב את קץ ביאת המשיח, אלא הוא מחשב משהו אחר. דבר שני, הוא רומז שהוא בכלל לא משוכנע שזה נכון. הוא אומר, והשם יודע האמת. אני אומר לכם מה שאמרו לי, והשם יודע האמת. כלומר, אני לא בטוח שזה נכון. בבקשה? מה שעברו לו מאבותיו, זקניו, שיש להם איזה רמז כזה. הוא לא אומר שזה מגיע עד משה רבנו. זה משהו שהיה מסורת כזאת בכמה דורות במשפחתו. ודבר שלישי, זה מה שהוא אמר מקודם על רב סעדיה. כי הרי סך הכל, הוא בא לעודד אותם. הוא בא לחזק אותם. אז הוא נותן להם איזה טיפ, כמו שאומרים היום. אתם יודעים שיכול להיות שבעוד 40 שנה תחזור הנבואה. אם תחזור הנבואה, זה כבר מסימני הגאולה, זה כבר מתקרב. אז הוא לא בא להגיד שאז תבוא הגאולה, אבל מצד שני הוא רוצה שאנשים כאילו יתעודדו ויתחזקו מזה שהם יחשבו שזה לא כל כך רחוק. כן, בדיוק, אני אומר שהוא בדיוק הלך בדרכו של רב סעדיה, וגם הוא אמר איזה משהו שיחזק אותם, שלא יחשבו שזה מאוד מאוד מאורפל ורחוק וכדומה, למרות שבשביל אנשים כערכו לא צריך את זה. הרי הוא אמר מקודם, אנחנו לא צריכים לחשב קיצים, זה לא הדרך, אנחנו צריכים להאמין שהדבר יהיה, וכשהקדוש ברוך הוא ירצה ושתגיע השעה, זה הדבר יהיה, ואנחנו גם נדבר על השאלה איך אנחנו מבחינים שהדבר קורה. אבל אם אתם רוצים כאילו איזה משהו להתעלות בו, אז אני אומר לכם, אני קיבלתי מאבותיי רמז כזה, שהנבואה תחזור בשנת כך וכך. אנחנו יודעים שהנבואה לא חזרה בשנה הזאת. אז גם הדבר הזה שהרמב״ם הרשה לעצמו פה לכתוב, בסופו של דבר, אולי היה יותר טוב שלא היה כותב אותו, כי אחרי 40 שנה מישהו קרא את זה, אמר, לא הייתה, לא חזרה הנבואה. בסדר, אז זה התירוץ של מה שאנחנו שאלנו, שיש פה שלוש נקודות. א', הוא לא מדבר על ביאת המשיח, אלא על שיבת הנבואה. ב', הוא רומז לזה שהוא בכלל לא בטוח שזה נכון, הוא אומר, ככה אמרו לי, אבל השם יודע האמת, וגימל שהוא התכוון לעודד, ומה שהוא חושב באמת, הוא אמר מקודם, שבן אדם לא צריך לעסוק בכלל בחישובי קיצים, לא צריך לחשוב מתי זה יהיה, אלא צריך להאמין שהדברים יקרו. ואנחנו היום, אנחנו, אני מתכוון לדור שלנו, אנחנו יכולים כבר להסתכל על הדברים במבט אחר. כי אנחנו יודעים שהמצב של סוף הגלות ותחילת החזרה לארץ ישראל כבר קרה. אז פירוש הדבר שהציפייה של הדורות לא הייתה לשווא. המלכות הרביעית הזאת לא נמשכה בלי סוף. היא נמשכה עד שהיא נחרבה במלחמת העולם השנייה. קודם כל, מלחמת העולם הראשונה עשתה משהו חשוב ביותר, שהפקיע את הארץ מידי המוסלמים והעבירה אותה לידי לידי הבריטים והצרפתים, ואז הייתה הצהרת בלפור, ואחר כך מלחמת העולם השנייה גרמה לחורבן של יהדות אירופה, ולעלייה הגדולה לארץ, ובסופו של דבר הדברים קרו, הדברים קורים, כן? אנחנו עוד לא הגענו לגאולה השלמה, אבל אנחנו רואים את התהליכים קורים, גם בלי חישוב קיצים. אנחנו יודעים שהדברים קורים כאשר הם מגיעים, ואנחנו יכולים לזהות דברים שקורים, והרמב"ם גם נותן לנו עוד דרכים לזהות את התהליך של הגאולה ולהבין את תהליך הגאולה בהמשך, וזה נעשה בעזרת השם בפעם הבאה.